חודש טוב. נתחיל במזמור קוף זין. היה טוב להודיע לכל אלה שלא קבועים כאן שיכולים לזה הזדמנות.
השתדלתי.
טוב. נתחיל במזמור קוף זין. כבר אמרתי לכם פעם שהמזמור הזה נכתב ליום העצמאות בספר תהילים, לא? שזה מזמור נבואי. זה מזמור נבואי. אחרי שאמרתי את זה כמה פעמים, מישהו הראה לי שם שהמאירי כבר כתב בפירושו לתהילים שזה מזמור נבואי על הגאולה העתידה, שאי אפשר להסביר אותו אחר. באמת אי אפשר להסביר אותו אחר. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. יומרו, לא אמרו, יומרו גאולי השם אשר גאלם מיצר ומארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. יאמרו גאולי השם אשר מארצות קבצם. ידע משורר תהילים את נפש העם הזה, שאם אומרים גאולה, אם אשאל אתכם מה היא גאולה, אז עד אור הבוקר, עד שחר ינצנץ, נעסוק בשאלה מה היא גאולה, וכל אחד זה יגיד בכו וזה יגיד בכו, ונדון ונתווכח, ויהודים כמו יהודים, כל אחד יגיד משהו אחר על גאולה. והוא רצה להגיד משהו מוגדר, ברור וחד. אז הוא כתב מארצות קבצם, ממזרח ומערב, מצפון ומים. זהו. זה לא שחרור הרבי מבית הסוהר הרוסי, למרות שכתוב שם מוסרותיהם ינתק. וזה לא יד כסלב, כי זה מארצות קבצם דווקא. וזה לא ביאת המשיח ולא בניין בית המקדש ולא תיקון עולם ולא כל שאר הדברים, כי זה מארצות קבצה. אז באמת אני חושב שגאולה בתנך זה קיבוץ גלויות, לא פחות ולא יותר. אבל שורר תהילים דאג להגדיר פה את הגאולה, כי יהודים שחיים מביכוחים לפחות כמו מאוכל, אי אפשר להגיד להם גאולה בלי להגדיר להם אותה. ומארצות קבצה, ממזרח וממערב, מצפון ומים. מעשה שפגשתי פרופסור למקרא באוניברסיטה העברית, איש טוב ונחמד, והפיקורס, מה אפשר לעשות? יש כאלה. אמרתי לו, לפי האופן שאתם מלמדים מקרא, יש פרקים במקרא שרק הציונים יכלו לכתוב אותם, כי אם הנחת היסוד היא, אני מסביר לכם, הוא הבין מיד, אם הנחת היסוד שרק לקראת או בימי יושיהו, ששם ריכזו את הפולחן וביטלו את הבמות, יכלו לכתוב ספר דברים, אז יש פרקים שרק הציונים יכלו לכתוב. אל תגידו בגפה, תבשרו בחוצות אשקלון, יש יותר מדי מכחישי תנ"ך, מכחישי שואה וכל מיני כאלה, שיחשבו שבאמת הציונים המציאו את התנ"ך כדי לקבל משהו מאומות העולם. שאל אותי כגון מה, אמרתי לו כגון דברים לעמד, אם יהיה נידחך בקצה השמיים שם יקבצך השם לא יחם שם יקחך, מי ראה פעם דבר כזה, וכי היה אי פעם דבר כזה או דומה לזה, ולא אין עם ששרד בגלויות, רק אנחנו. ממצרים יצאנו ראש אחד, מבבל באנו מי שבא ראש אחד. קיבוץ גלויות לא היה גם בתולדותינו שלנו, אלא בדורותינו אנו. לא לפני זה, לא היה, וגם לא יהיה עוד אחד. זה אחד ואחד. אז מי יכול לכתוב אם יהיה נדחה בקצה שמה? שם יקרה בצחה שמה, לא יהיה חמשה לקחך. נראה דבר כזה. אף אחד בעולם. כגון תהילים קוף זין, אני אומר לו, ממזרח ומערב, מצפון ומיד. הוא מחייך ושואל אותי מה הבעיה בפסוק הזה. אתם יודעים מה הבעיה בפסוק הזה? אתם רואים. ומארצות קיבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. יש מערב ויש ים בחסר דרום. אמרתי לו, כן, אני יודע מה הבעיה בפסוק הזה, וגם אני יודע מה חוקרי המקרא אומרים על זה. הם אומרים שים זה ימין, שזה פירושו דרום, כמו שכתוב בתהילים פייטט פסוק י"ג, צפון וימין נתב רעתם, תבור וחרמון בשמחה ירננו. צפון וימין. כשאמר אברהם ללוט עם השמאל וימינה, מתרגם אונקלוס, אם את לציפונה ענה לדרומה, אם את לדרומה ענה לציפונה, כי כשפונים קדמה קדימה אז ימין זה דם ושמאל זה צפון. שמל בערבית זה צפון עד היום הזה. אז אמרתי, כן, חוקרי המקרא אומרים שים זה ימין, זה הדרום שחסר, כן? ומה אתה אומר על כך? אמרתי, אני אומר שים יש לו דו משמעות, וזה קיצור, שהוא גם רומז לימין והוא גם מתכוון לים, שיש ים גם בדרום וגם במערב, ים סוף עד ים פלישתים. ובהמשך המזמור נראה שיורדי הים באוניות זה הבית הגדול והחשוב ביותר במזמור. מעולם לא היה קיבוץ גלויות דרך ים, רק בדור הזה, הדורות האלה. ועבור המשורר הנבואי הזה, זה הים חשוב מאוד בקיבוץ הגלויות, כמו שמעיד ההמשך. ואת כל זה אתה מלמד לתלמידיך, שואל אותי, אמרתי לו, גם לתלמידותיי. היום לימדתי את זה מגדל עוז. מחר בנשמת. כן, זאת אומרת, השאלה הייתה אם אני מספר להם שיש חוקרי מקרא ושמה הם עובדים. מצא את מי לשאל. אז יש פרקי מקרא, מה אפשר לעשות? מי יכול היה לכתוב דבר כזה? מי שאף פעם לא ראה את זה. זה פשוט היה דרך להגיד, אם אתה לא מאמין בנבואה, יש לך בעיה. הבית הפותח הזה, אם כן, מגדיר את המזמור כמזמור נבואי על קיבוץ הגלויות העתידי. ועכשיו באים ארבעה בתים של ארבעה שצריכים להודות. מה רב יהודה אמר? ארבעה צריכים להודות. יורדי הים והולכי המדברות, נכון? הוא משנה את סדר הפסוקים. כן? אסורי בתי אסורים וחולים שנתרפו. כן? מה זה להודות? לומר גומל. הסדר במזמור זה טעו במדבר בשמעון דרך. יושבי חושך וצלמוות אסירי עוני וברזל. אבלים מדרך פשעם, כל אוכל תתאב נפשם הגיעו את שערי מוות. יורדי הים באוניות. כשרב יהודה אמרה ואומר ארבעה צריכים להודות, הוא בעצם מנתק את הארבעה אלה מההקשר של המזמור, מהבית הפותח. מי שטעה במדבר, בדרך, בדרך קיבוץ הגלויות או בכל דרך אחרת. יורדי הים באוניות, גם אם הם עברו את האוקיינוס האטלנטי מארץ ישראל והגיעו לאמריקה. מה ההבדל? בשביל לברך הגומל זה אותו דבר. ואם מישהו הלך לטייל במדבר נבדה ועבד את ניבד דרכו בסין או בסערה, מה זה משנה? בשביל להגיד הגויים באמת גם להשתחרר מבית הסוהר הרוסי בסדר. כי רב יהודה אמר רב, הרי הוא זה שאמר כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. זה לא בשם רב, זה הוא עצמו. שרב זרע אבקה משתמת מרב יהודה רבי רב הבאי למייפק לארץ ישראל, נכון? רב יהודה הוא זה, הוא אבי שלוש השבועות, הוא אבי החומה. אתם מבינים מה שהוא אומר? המזמור הזה אומר שצריך לברך הגומל, אם טעית במדבר או בים, לא משנה מאיפה לאיפה, ואם בית האסורים או חולים שנתרפו, לא משנה מה, מתי וכיצד ובזק שם. אם אני ארכך קצת את זה, את האמירה הזאת, אז עד שיבוא משיח צדקנו ועד שיביא יפלו החומות של השבועות ועד כל זה, בינתיים יש לנו לקיים את המזמור הזה דרך הגומל, לא משנה מאיפה לאיפה. אבל המזמור איננו מדבר אלא בגאולי השם אשר מארצות קיבצם, ובדרך לקיבוץ הגלויות, בדרך הזאת טעו במדבר בשמעון דרך או ירדו לים באוניות. בכל אחד מארבעת הבתים, כן, ישנו הבית הפותח, מזמור קופזיין, ישנו הבית הפותח, שמגדיר את המזמור כולו כמזמור שיר עתידי, שיר גאולה עתידי על קיבוץ הגלויות. ואז באים ארבעת הבתים. בכל אחד מארבעת הבתים יש ארבעה שלבים. כן, זה ארבע פעמים, ארבע תיאור המצוקה, הצעקה, ההצלה והתודה. חוזר ארבע פעמים. אין לי הוכחה לזה, אבל ליבי אומר לי שיש קשר עם קורבן תודה, שיש בו שלושה סוגי מצות וכנגדם חמץ. חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן. שלושה סוגי מצות: מצות יד רכות, רקיקים זה המצות שאדיקטים האלה, הקשים, הרקיקים, זה מרוקה, שותח וקשה, אי אפשר לבלול אותו בשמן, הוא אפשר רק למשוח אותו בשמן. זה רקיק. וסולת מורבכת, רווחה וחלוטה, חלוטה ברותחין וכפולה בשמן, כפי שאמרו חז"ל, אומרת אשתי שזה פחזניות, משהו יותר עדין. ו שלושה סוגי מצות, וכנגדם תודה על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח תודת שלמה. ואמרו חז"ל שחצי העיסה עושים 30 מצות, 30 חלות, 10 חלות, 10 רקוקים, 10 רווחות, ומחצי העיסה עושים 10 חלות חמץ. והחמץ זה התודה. איך אני יודע שהחמץ זה התודה? כי שתי הלחם בשבועות הם דווקא חמץ. ולכן אני אומר שכל מי שמפרש חמץ בתור ייצוג ליצר הרע, איננו יכול לפרש ככה את חג המצות בשום אופן ופנים. כי אין דבר כזה שיצר הרע אסור שבעה ימים בשנה. זה אי אפשר לומר ככה. אפשר להסביר ככה למה חמץ לא יוקטר על המזבח כל השנה כולה. זה אני מבין. אבל איסור חמץ בפסח אינו אלא אומר עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. עוד לא הגעתם למנוחה ולנחלה, רק מתחילים בדרך התלאות. מתי זמנו מקומו של החמץ? שיבוא הזמן לומר תודה כללית, כלל ישראלית לאומית, ביום הביקורים. עד אז תספרו. זה על דרך הקיצור, יש לי מאמר ארוך על חמץ ומצה וקורבנות הלחם. וזה היה מגדים יוד גימל, ולמרות כל התלאות והבעיות, אז אני חושב שיש באתר. אז אני חושב שיש קשר בין ארבעה שלבים בתוך כל אחד מבתי התודעה. עוד פעם, מצוקה, זעקה, הצלה ותודה. לבין שלושה סוגי מצות וכנגדם חמץ. תאו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו, רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. ויצעקו אל השם בצר להם עם צוקותיהם יצילם. וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב, יודו להשם חסדו ונפלות על לבני אדם. יודו זה לספר את המצוקה, לספר את הצעקה, את ההצלה, ולהודות על כל, על כל הסיפור כולו, כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלטו. כמו שאמרנו, מבחינת ברכת הגומל, אין זה משנה לדעתו של רב יהודה המערב אם אתה הולך לארץ ישראל או הולך ממנה, אבל כשמדובר ביומרו גאולי השם אשר מארצות קבצם, זה מתקיים באותם יהודים שעשו את דרכם ברגל מעיראק לארץ ישראל, אלה שהלכו מרחבי תימן ברגל שבועות שלמים עד שהגיעו לעדן, אלה שהלכו מגונדר לחרטום 600 קילומטר וקברו ילדים בדרך בעד מת המדבר, כמו שאמר לי אחד מהם, אתה יודע מה זה לחפור באצבעות באדמה הקשה הזאת כדי לקבור ילד שמת לי? תאר לי את היציאה מגונדר, הוא הביל שיירות כמה וכמה פעמים, הילדים ואנשים על החמורים. בתוך סמיכות וסדינים עטפנו את הבצק של הטף, התבואה האתיופית, ממש משארותם צרורות בסמלותם, כפשוט או ממש עטוף ב, ב, בדין כדי ש, שזה ישמר ואפשר יהיה לאכול את זה. אה, זה טעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו, רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטב. ואז בא יושבי חושך וצל מוות אסירי עוני וברזל, כי אם כן כי המרו עם רי אל ועצת עליונה עצמך נע בעמליבם כשלו בנוסף. פסוקים קשים שבקשים. לא מדובר בסתם יושבי בתי אסורים או בסתם פושעים, מדובר במחנות מוות, יושבי חושך וצל מוות. ויזעקו אל השם בצר להם עם צוקותיהם יושיעם, זעקה חריפה מצעקה וישועה גדולה מהצלה, יוציאם מחושך וצל מוות, מוסרותיהם ינתק. ידעו להשם חסדו ונפלאותיו לבני האדם, כי שיבר דלתות נחושת ורכב ארזל גידיה. וצמוד אליהם מבילים מדרך פשעם ומאבונותיהם יטענו, כל אוכל תתאב נפשם ויגיעו את שערי מוות. אתם מכירים את התמונות של השלדים האלה? הם באו לשחרר אותם, הם היו על סף החידלון. ויזעקו אל השם בצר להם כמו בקודם, עם צוקותיהם יושיעם כמו בקודם, ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני האדם, ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשה ברינה. קשה לי מאוד התיאור הזה על כי אמרו אמרי אל ועצת עליון נעצו. סבא שלי ז"ל, שאני קרוי על שמו, השם יקום דמו, שנהרג בגטו, שהיה ציוני ורצה לעלות ורצה להגיע ולא הספיק. אני יכול, מה אפשר להגיד? אפשר להגיד כי אמרו אמרי אל ועצת עליון נעץ. אבל אני אספר לכם שני סיפורים. סיפור אחד באמת מאותם מרחבים שמהם באה משפחת אבי ז"ל, בגלגול של דור גם משפחת אמי, גליציה. ספר מרתק שכתב יואל בן פורט, היה קצין איסוף מודיעין, מפקד יחידה 8200 בחיל המודיעין של צה"ל במלחמת יום הכיפורים, היחידה במודיעין הישראלי שקיבלה אות הצטיינות ושבח מוועדת אגרנט, כי היא התריעה בעוד מועד על המלחמה שמתרגשת לפה. הוא כתב ספר בשם נעילה, עם פרצוף נעול, פרצוף עמום כזה עם שרשרת שנועלת את הפה ואת הכל, והשם נעילה זה על המודיעין ועל הראש האטום של הקונספציה, המחדל של המודיעין. כלומר, פה סגור, אבל לפעמים גם ראש סגור. ועל תפילת נעילה של יום הכיפורים. ספר מרתק. הוא מתחיל למה צבא ולמה מודיעין, והוא מספר איך הוא היה בצהל קצין. קצין שבא משם, לא צבר, לא גדל פה, קצין שמדבר יידיש, הוא קצת זר לישראלים הצברים. הוא מספר על נעוריו בגליציה, על ילדותו בעצם, כשהוא היה ילד בן שבע. אבא שלו היה פעיל ציוני, סבא שלו וכל המשפחה היו יהודים מתבוללים שהחשיבו את עצמם מאוד יודעי גרמנית, עם איזה אות הצטיינות ממלחמת העולם הראשונה. ב-38 כשהאדמה כבר רעדה, האבא שלו אמר למשפחה בכנס משפחתי, האדמה רועדת תחת רגלינו, בואו נמכור את הכל וניסע מפה, אינכם ציונים, לכו לאמריקה, לכו לאוסטרליה, אני אלה לארץ ישראל. צחקו עליו, להגו לו, קינו אותו בשמות גנאי. כשהסבא ראה שהבחור הזה רציני, מתכוון ברצינות, אמר לו, אתה יכול ללכת, ביתי ונכדיי נשארים כאן. והילד זוכר ומתאר את הקרע בין אבא לאמא, שהאמא נקרעת בין הסבא, אבא שלה, אבי המשפחה, בעל הרכוש הגדול, לבין האבא, האיש שלה, הציוני, ואיך האבא שלו נכנע כדי לא לפרק את המשפחה ונשאר. פעם שנייה, הוא מתאר איך פרצה המלחמה ב-39, ואיך לגליציה הגיעו תחילה הקומוניסטים, ברית המועצות, הסכם מולוטוב ריבנטרופ, פולין חולקה לשניים. אז הוא מתאר איך הגיעו הקומוניסטים ואיך החרימו את כל האחוזות של הסבא אדון באואר הזקן בעל הרכוש והמדליה, ואיך השתלטו ארכי פרחי קומוניסטים יהודים על הכל. ואז ביוני 41 הוא מתאר את מבצע ברברוסה הגרמני, את ההפתעה הגדולה של ההתקפה הגרמנית נגד ברית המועצות, וזה כמובן ברקע של למה מודיעין ומה קורה כאשר מודיעין כושל, מה עלול לקרות. ואז הוא מתאר כילד בין 11 הוא מתאר את דרך העיירה, כן, אני תיאורים כאלה הם חשובים לי, כי כל הנסיעות האלה זה לא נותנות שום דבר, מה לראות את העיירות האלה כעיירות מלאות יהודים אי אפשר, לראות את העיירות האלה במלחמות העולם אי אפשר, לראות אותם כמו עכשיו אין לזה שום טעם. התיאורים האלה נותנים לי תיאור חי מה היה שם כשסבא שלי נהרג שם. אז הוא מתאר את העיירה, איך שתפו הכוחות הקומוניסטיים את העיירה בדרך לקו החזית, ואחרי כמה ימים הבריחה המבועלת של שיירות ארוכות ארוכות, ואבא שלו שהיה מגויס לאיזה גדוד עבודה, הילד מחכה לו ברחוב בחוץ, כשהאימא לחוצה ודואגת בבית, הילד מחכה לאבא שלו ברחוב, ואבא שלו מגיע עם תרמיל גדול, עם ספל פח מתקשקש למעלה, אבא שלו מגיע מיוזה מלוכלך, מגיע זורק את התרמיל, השכן שלו אומר לו, בוא תמכור את כל מה שיש לך מהר, בוא נמלא כמה עגלות ביחד ונעבור את הנהר מי שיפציצו את הגשר. והוא רץ לארגן את זה, והנה מגיע שוב הסבא. הוא אומר, אתה יכול ללכת, ביתי וילדיי ונכדיי נשארים פה. ואז הוא מתאר שוב איך האבא הזה אומר לסבא. הסבא אומר, יבואו הגרמנים, יחזירו לנו את הנכסים, את האדמות, יש לי מדליה, לכם את העולם הראשונה. הוא אומר לו האבא הציוני, יבואו הגרמנים, יפצחו לך את הראש, כמו שקרה. והילד רואה את כל זה וזוכר את כל זה. אלה מראות הילדות וההתבגרות שלו. והאבא נכנע פעם שנייה ואומר לילד, אתה ילד זריז, אתה תשרוד. כשתיגמר המלחמה ותעלה לארץ ישראל, הוא אומר, אבא לא אמר לי אם, אלא כאשר תעלה לארץ ישראל אחרי המלחמה, תלך לצבא היהודי בשביל כולנו, תלחם בשביל כולנו. ככה הוא רואה את שליחותו בצהל. זה סיפור. בשבילי הפרק על גליציה הוא מאוד חשוב, כי הוא חשוב לי אישית, אבל הספר חשוב בשביל כל ישראלי, כי המודיעין הוא בנפשנו. והרקע של מלחמת יום הכיפורים חשוב בוודאי בישיבת הר עציון. אז אני מספר לכם שיש ספר כזה, נעילה, יואל בן פורת נעילה. כבר לא חי. זה סיפור אחד על אמרו, כי אמרו אמרי אל ועצת עליון נעץ. הסיפור השני הולך לכיוון השני. חותני זיכרונו לברכה היה חניך ומדריך בבני עקיבא בצ'כוסלובקיה הונגריה. בגיל 12 הגיע שליח מארץ ישראל והסביר מה זה תורה ועבודה, ואמר לי חותני זיכרונו לברכה, אמר לי, השתכנעתי. בגיל 12 השתכנעתי. מוכר לכם דבר כזה? עד יומו האחרון היה איש תורה ועבודה. איש תורה ועבודה לא כסיסמה, אלא תפילת ותיקין ודף יומי, וללכת לעבוד בחממה בעצמונה שלוש שעות בתור בן אדם בן 82, כי אין חיים בלי תורה ועבודה. ככה הוא חי כל ימיו. ובמלחמת העולם הוא מצא את עצמו בבודפשט כמדריך בבני עקיבא. אשתו לימים הייתה חניכה שלו בבודפשט. ברחה ממשפחה חרדית לבני עקיבא יחד עם אחותה, כי רצו לעלות לארץ. אמר לי חותני ז"ל, הסתובבתי בעיירות, הסברתי להם מה צפוי להם, אף אחד לא רצה לשמוע. בין השאר הוא מראיתי במונקאץ'. מונקאץ', מונקאץ' שלפני סאטמה. ושם אמרו, הרבי אמר, הרבי ממונקאץ', המנחת אלעזר, רבי חיים אלעזר שפירא, שהיה באמת גדול בתורה. הרבי אמר, לא תטו רוח ללבבכם ואחרי עיניכם. לבבכם זה הרצל ואחרי עיניכם זה קוק. לא היה שם רב קוק. הרצל וקוק. חפ גדול. הרצ זה לב, וקוק זה ראייה, ואורות וראייה וקוק, נכון, הכל ביחד. ותטו רחם, תורה מזהירה אתכם, אמר רבי ממונקאץ', מהרצל ומקוק, ותטו רחם לבבכם וכן עיניכם. עיניכם זה הראייה הזאת הגדולה, ולבבכם זה ההתלהבות הלאומית. לא תטו. כך אמר הרבי, מה וכי לא ידע מנחת אלעזר שפרשת לא תטורו אחרי פרשת ציצית כתובה בסוף פרשת שלח, שהרי זה מכוון כלפי אתרים ואת הארץ והתיירים האלה שמעשו אל עץ חמדה? מה, הוא לא ידע לקרוא פרשת שלח? הוא ידע. פרשת שלח יש עוד חטא אחד. כאשר נגזרה הגזרה, והיו שם הקשנים שרצו להפיל אל ראש ההר, ואמרו איננו ועלינו אל ראש ההר, כי חטאנו, אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו שם. ארון ברית השם ומשה לו משהו מקרב המחנה, כוונתי לרבונים, כוונתו לרבונים. ואלה שהפילו, באו המלאקים והכנענים היושבים בערה, ויקום ויקטום עד החורמה, כלומר מה? יבואו הרבס ויהרגו את החלוצים האלה. ככה דיברו, לא רק במונקש, ככה דיברו אז בחבד, ככה דיברו אז בהרבה הרבה מקומות, הרבה יותר מדי. אלה שכן יצאו, יצאו רובם הגדול לאמריקה. היום אמרתי לאחד מתלמידי היהודי שעלה מאמריקה לכאן, שהוריו כבר נולדו באמריקה בברוקלין, אבל הוא חי פה ויש לו עסקים שם, הוא נוסע מדי פעם, אבל הוא פה, הוא בא ללמוד אצלי כל הזמן. אמרתי לו, תשמע, פעם ראשונה שנסעתי לאמריקה לפני הנחיתה בקנדי, פתאום עבר במוחי הרעיון המדהים שאוגנדה זאת ניו יורק, שהיהודים לא חיכו לתנועה הציונית ולא חיפשו את אפריקה, הם הקימו להם אוגנדה בניו יורק, במקום שמשם הרבה יותר קשה לצאת, מקום יותר מוצלח. הוא התפוצץ מצחוק, הוא אמר, זה בדיוק, זה ממש בדיוק, אתם מבינים? בשלוש שנים שהתנועה הציונית סערה על פולמוס אוגנדה, עברו 750 אלף יהודים את האוקיינוס. אוגנדה של אמריקה. אז לשם הלכו אלה שהחליטו, הצליחו לצאת. רובם הלכו. 3 מיליון בסך הכל. כמה הגיעו לארץ ישראל? אחוזים מעטים. אמר הרבי ממונקץ, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כי המעפילים, המעפילים, הציונים החלוצים, גם הם ראו את עצמם כמעפילים. מבני עקיבא ישבת מעפילים עד עכשיו, איך בתנועה דתית מעיזים לקרוא לשבת בשם מעפילים, שבתורה זה חטא? זה יגיד לכם לא רק חסיד סטמר, גם חניך פונביץ', מה זה מעפילים, השתגעתם? והחלוצים אמרו, אנחנו מעפילים, אנחנו מתכוונים להיות מעפילים, ואנחנו ראש בקיר הולכים להפיל, כי הגלות נמאסה עלינו אטום ואנחנו לא מוכנים יותר. היחיד שמצאתי שהתמודד עם השאלה הזאת היה רבי צדוק הכהן מלובלין, צדקת הצדיק מנבב. הוא אומר, לא פחות ולא יותר, המעפילים צדקו, כי כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה חוץ מצא. אם הוא אומר, צא מנחלתי, מארצי או מתורתי, אל תשמע לו. אתם מבינים איזה חוצפה יש פה? הבעל הבית זה ריבונו של עולם. אם יאמר לך, כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה חוץ מצא. צא, אל תשמע לו. הם צדקו, הם רפים. הם רצו את הארץ, אלא שהזמן לא היה מוכשר לזה. שהחלוע פגע, זה, זה, זאת רק גזרה לשעתה, זה לא גזרה לדורות. אין איסור מעפיל, מסור המעפילים אין בו לא תטורו, זה אין בו מצווה לדורות כזאת. יש מצווה לדורות לא למאוס את ארץ חמדה, אין מצווה לדורות לא להעפיל. זה רבי צדוק הכהן, אבל הוא אומר יותר מזה. הוא אומר, נכון שזאת חוצפה. בלשון קבלית הוא אומר, מלכות הבלו תגה, זאת חוצפה. כלומר, ליצור מלכות, מלכות ישראל בלי כתר, בלי כתר עליון, בלי שם השם, זאת חוצפה. אבל בעקבות דמשיך חוצפה יסגה. זה הזמן המסוגל לזה. רבי צדוק קרא את המצב בדיוק כמו החלוצים וכמו המונקצ'ר. זה, כולם קראו את אותה קריאה. יש פה ההפלה. אלה אמרו ההפלה, זה האידיאל שלנו, אלה החיים שלנו, לזה אנחנו מקדישים את חיינו. אלה אמרו ארון ברית השם ומשה לו משהו מקרב המחנה, יבואו המלאכים ויקו אותם עד החורמה. ורבי צדוק אמר, זה הזמן שמסוגל לחוצפה הזאת, זה הזמן שלה. שאלתי, אם רבי צדוק הכהן ידע לכתוב קטע כזה שהוא יותר רדיקלי ממה שכתב הרב קוק, למה הוא לא עלה לארץ עם אלפי חסידים אחריו? שאלתי את אלה, היום יש בכל מקום לומדים ומלמדים חסידות, זה נאו חסידות. אז שאלתי, אמרו לי, תשמע רב יואל, צדקת הצדיק הרב צודק כתב למגירה בינו לבין עצמו, דברים שהוא כתב בצדקת הצדיק הוא לא דרש בהם בפומבי, אפילו לא בבית הכנסת. אמרתי, טוב, אם ככה אני מבין למה הקדוש ברוך הוא היה צריך את החצופים ההם. רב צודק שידע לכתוב קטע כזה, אבל הוא לא היה מסוגל לדרוש על זה ברבי, כל שכן לעלות, לארגן תנועה של מעפילים. אתם יודעים לשיר את שיר המעפילים? לא יודעים. אל ראש ההר, אל ראש ההר, הדרך מי יחסום לפדויי שבי עבר הר. אין זה כבר רומזת לנו ארץ צבי, הפילו, הפילו, אל ראש ההר, הפילו, 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 אל ראש ההר, הפילו. אחים עלו, אחים עלו, לב מי ירח יחת מבן נגף צעד עשו, ראו תראו אנו פי שניים אז נסגב, הפילו הפילו אל ראש ההר, הפילו 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 אל ראש ההר, הפילו. נהין לרום, נהין לרום, הטרם תראו דרך זו סלונו. אחד פתאום נפל לתהום, קורבן ראשון אך לא אחרונו. אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שנשלם מחיר, אנחנו יודעים שיפלו קורבנות, אנחנו לא משלים את עצמנו. קורבן ראשון אך לא אחרון הוא, ואנחנו מעפילים בהר על מנת כן. הפילו, הפילו אל ראש ההר, הפילו, הפילו, הפילו אל ראש ההר, הפילו. יש לי פה הקטע של רב צודק. ולא לחינם כתבה תורה עניין המעפילים בפרשת שלח, אשר כבר האמינו בדברי משה, ולמה לא שמעו לו בזה שאמר להם אל תעלו, אלא שהם חשבו שזה בכלל מאמר חז"ל, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצה. ועל זה הפילו לעלות אף נגד רצון השם יתברך, כמו שאמרו חז"ל, חוץ פתא מלכותא בלי תגאי, מלכות בלי כתר. פירוש כידוע, מלכות היא כנסת ישראל, וכתר הוא שורש רצון השם יתברך, ורצה לומר ממשלה מעצמו בלי רצון הרוצים, מדינה בלי שם השם. והתקרבות כנסת ישראל מעצמם, והם לא הצליחו בזה מפני שאכלו הפגע, כמו שאמרו חז"ל, בעקבתא דמשיחא חוץ פסגי, שאז הוא העת לזה. ולכך אמר להם משה, והיא לא תצלח, שיש זמן אחר שמצליח, והוא זמננו זה שהוא עקבתא דמשיחא. לא מדהים? ירמוז עשי, ירמוז עשי, אחד נפל, האין רוחו, חי בנו, האח נמרי, לנוף הצבי, נרפיל, הניצחון איתנו, הפילו, הפילו, ראש הפילו, 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 אל ראש הפילו. אתם מבינים? לא הייתה מחלוקת על זה. הם כולם הבינו את זה. הם הבינו בדיוק מה הם עושים. כשחותני אמרו לו, הרבי אמר הרצל וקוק, אל לא תטורו, הם התכוונו לחטא המעפילים, והוא התכוון לזה שהמעפילים זאת המצווה הגדולה של זמננו. וכך הבינו את זה החלוצים. זה לא מקרה שקראו שיש שבט מעפילים בבני עקיבא. הרבי ממונקאץ', הרבי ממונקאץ' רצה בכל מאודו להגיע לארץ הקודש, לבקר את רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, המקובל הישיש, שנולד באיסטנבול, שהיה כבר בן יותר ממאה, שאם אתם רוצים לדעת איפה אלפנדרי עמד, אז רק אצטט לכם שהוא לא מוכן היה להיפגש עם הרב קוק עד שיחזור בו מדברי הכפירה שכתב בספר אורות. אז זה מאוד ברור. והמונקצ'ר הוא היחיד שלא קרא לבעל ולא השתחווה לו, כי כל מנהיגי אגודת ישראל עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, שהם משחקים על שני הצדדים, מעמידים פנים שהם לא ציונים אבל הולכים בעצם עם הציונים. והרבי ממונקאץ' הוא אחד שלא קרא לבעל ולא השתחווה לו, אז הוא רצה לבוא לבקר את אלפנדרי, ואלפנדרי לא הסכים ולא הסכים ולא הסכים, ובסוף הוא נתן לו, שלח לו שהוא מוכן לקבל אותו, וזה היה בזמן זה של ימי הספירה של תרץ 1930. והרבי ממונקאץ' שם פניו לירושלים לביקור מיוחד במינו. סיפר לי רבי ידעיה הכהן, אתם יודעים מי זה ידעיה, נכון? פה במשרד, לפני שבוע הוא סיפר לי. אבא שלו, רב שמואל הכהן ויינגרטן, היה מונקאצ'ר. הוא היה צעיר ציוני מזרוחניק וחסיד מונקאץ', היו במונקאץ', היה מונקאץ' כזה וכזה, אבל הוא הסתובב אצל הרבי, והרבי דווקא העריך את הציוני הזה. למה? כי הוא ישר, בניגוד לכל האגודאים המזרוחניקים לפחות, כן, הם שרים מעפילו, הם לא משחקים, הם אומרים את מה שהם מאמינים. אז הוא העדיף לדבר עם מזרוחניקים אשר עם אגודאים. מעניין, תופעה מעניינת. יש הרבה מה לספר לנו. סיפר לי ידעיה לפני שבוע פה במשרד שהמונקאצ'רוב רצה להגיע לביקור הזה, אמר, אבל אלפנדרי, הרב אלפנדרי לא יבין מילה ממה שאני אומר, אני מדבר ביידיש, בעברה אשכנזית, מה הוא יבין? אמר, הוא מוכרח ללמוד איך מדברים עברית בירושלים. מי יכול ללמד אותו? שמואל הכהן ויינגרטן, שהוא ציוני. הציונים אימצו את מבטא ירושלים. נכון? המבטא העברי הספרדי של ירושלים הוא הפך להיות המבטא הציוני. עד היום. זאת העברית של כולם. אז הוא קרא לו במוצאי שבתות שילמד אותו עברית כמו שמדברים בירושלים, ושהוא יוכל לדבר עם אלפנדרי, שיבין אותו. זה דבר מעניין. מרתק. שבחור ציוני מזרוחניק מלמד את האנטי ציוני הכי חריף הרבי מימון קאץ' איך מדברים עברית בירושלים כדי שיבין אותו הרב אלפנדרי האנטי ציוני של ירושלים. משהו משהו. והוא הגיע, והחוסיד שכתב את הספר לא הבין מה הוא כותב. לא, באמת לא הבין מה הוא כותב, ובטח לא יתאר לעצמו שציוני כמוני יקרא את זה. מעניין הגאולה היו עסוקים, מה שהצלחנו לשמוע שם. הרבי ניסה לשכנע את הרב אלפנדרי המקובל הישיש שהוא צדיק הדור, והוא צריך לגזור והקדוש ברוך הוא יקיים, כי צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הוא רק בעצם ביקש ממנו סמיכה שייתן לו את הכוח הרוחני עד כמה שאני מבין לבנות אלטרנטיבה לציונות, אלטרנטיבה אמיתית, אלטרנטיבה שתיתן תקווה לאנשים, כי הוא ראה שאנשים נסחפים אל הציונות כי אין משהו אחר. יש רק שחיתות ורק פוגרומים ורק אסונות וצרות, ואין תקווה, והציונים נותנים תקווה. והרב אלפנדרי אמר לו, אינני צדיק. זאת אומרת, הבעיה הייתה לא רק להבין את העברית של המונקצ'ר, אלא גם את צורת החשיבה של החסידית של ליטרות הדלדטה, שזה לא ככה. כן, הרב אלפנדרי לא צדיק שגוזר על הקדוש ברוך הוא מה לעשות, הוא לא מבין דברים כאלה. והשיחה, החסיד לא מבין את מה שהוא כותב, אבל הוא מתאר בעצם את כישלון הביקור. הרבי מונקאץ' נסע לבקר קברי צדיקים, בחזרתו עד שחזר נפטר הרב אלפנדרי. כנראה שהוא הסכים לביקור כי הוא הבין שימיו ספורים, היה כבר יותר ממאה. הרבי מונקאץ' הלך בהלוויה, אחרי המיטה דחקו אותו הצידה, לא הריחו אותו, לא חשוב. הוא לא הסכים להישאר לשבועות בירושלים, הפצירו בו מאוד. הוא כתב קונטרס שלם, קראתי אותו בהלם ממש, בתדהמה. קונטרס מתפולפל ומתוחכם על בן חוץ לארץ שהגיע לארץ ודעתו לחזור, והוא מראה את כל הפלונטר של יום טוב שני של גלויות, שלפי רוב הפוסקים בכלל אסור לנהוג פה של יום טוב שני של גלויות, ובטח לא בפרסיה, אבל רוב הפוסקים אי אפשר בכלל, וחכם צבי, והוא קיצור, תאר פלונטר שלם של יום טוב שני של גלויות לבן חוץ לארץ שבא לארץ וחוזר לשם, והוא לא מצא לזה פתרון. ואני קראתי את זה ואמרתי, ריבונו של עולם, המנחת אלעזר יהודי גדול, נחשב פוסק גדול, לא מצא פתרון ליום טוב שני של בן חוץ לארץ שבא לארץ לביקור, והוא רצה לפנות אלטרנטיבה לעם היהודי, באמת, בלי שהם מסוגל לפתור פלונטר כזה. פשוט קראתי את זה בתדהמה. זה חיבור מרתק, כי זה גם מסמך הלכתי מצוין, וגם מראה איך הוא נעול בתוך דדלוק כזה שהוא לא יכול לצאת ממנו. והוא חזר הביתה, לפני שבוע בימי הספירה. כדי שתבינו עוד פעם קצת מי זה הרבי ממונקאץ'. באונייה הוא מתאר שהוא ראה חלוצה אחת באונייה חזרה יושבת בשבת על הסיפון, אז חשופת זרועות וחוטבת מכתב בשבת, והוא מצטער שאין לו הכוחות של פנחס בן אלעזר כדי לזרוק אותה למים, שזה מה שהוא היה צריך לעשות. והיה לו ספר תורה, ובאו אנשי אגודת ישראל לבקש ממנו את ספר התורה, והוא לא נתן להם, כי על ספר התורה שלו לא בירך אף פעם שום אפיקוירס ושום חילוני ושום מסקי ושום ציוני, ועליכם אי אפשר לסמוך. זה מזעזע, אבל זה ככה. והרבי חזר למונקאץ' באמצע הלילה באור לבית סיוון תרץ 1930. כל מונקאץ' חיכתה לו במרכז העיירה בשער ניצחון ענק שהקימו לכבודו בפאר עצום בשירים ומנגנים, והרבי אמר לרכב, תיסע מסביב, תיסע ישר הביתה, לא רוצה קבלת פנים. שגם מזה אני מבין שהוא חזר שבור מהביקור שלו, מבין שהוא נכשל. ורוב השנים הוא הסתגר בביתו, וכעבור 7 שנים הוא נפטר ועלה השמיימה בתרצז 37 למניינם באור לבית סיוון, בו ביום שהוא חזר מארץ הקודש. והחוסיד הזה לא מבין מה הוא כותב. עוד 7 שנים עברו, ובאור לבית סיוון הלכה קהילת מונקאץ' להשמדה. והוא כותב בספיילס את היום הקדוש של בית סיוון, בית סיוון, שכל יום ראש חודש עמדה הרכבת בפעתי מונקאץ' יד בית חרושת ללבנים, וכאילו חיכתה שיבוא היום הקדוש שבו חזר הרבי מארץ הקודש ובו הסתלק לשמי נרומים, ובו ביום הלכה קהילת מונקאץ' להשמדה. מה אפשר להגיד על זה? זהו, אני קראתי את התיאור המקוצר הזה אצל אבי רביצקי בספרו המצוין, איך זה נקרא?
קץ המגולה?
מה?
קץ המגולה
מדינת היהודים? כן, קץ המגולה מדינת היהודים. צילמתי את כל הספר בהוצאה הישנה שלו על ביקור האדמו"ר למונקאץ' בארץ הקודש, וקראתי את כולו ככה בתדהמה, כי זו טרגדיה שקשה, טרגדיה רוחנית, תורנית, אמונית, הלכתית, שקשה להכיל אותה ממש. אז זה הכל היה בגלל כי אמרו אמראל ועצת עליון נעצו. אפשר להגיד את זה. משורר תהילים שידע לשיר שיר כזה וידע לתאר תיאור כזה, שכל מילה, כל מילה, אין מילה פה שאנחנו לא מכירים בדורות האחרונים, בהתפתחות המפעל הציוני. הוא מתאר את הניצולים, הוא לא מתאר את אלה שהלכו בשערי מוות, הוא מתאר רק את אלה ששרדו. והשאלה שלי, אם גם הוא לא היה מסוגל לראות אותם, את אלה שלא ניצולו, או שהוא לא רצה לתאר אותו. ובסוף יש וימתו וישוחו מעוצר רעה ויגון, ויש לי רושם שהוא כן ראה משהו, אבל הוא לא רצה לתאר את זה. אבל את הניצולים מאסירי חושך וצל, יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל, ומשערי מוות, את הניצולים האלה הוא מוביל אל מחוז חפצם דרך יורדי הים באוניות. זה המבנה של המזמור. הוא מתחיל בתאו במדבר, ואחרי יושבי חושך וצלמה ותסירי עוני וברזל, ואחרי כי שיבר דלתות נחושת וברכי ברזל גידיה, ואחרי כל אוכל תתאב נפשם והגיעו את שערי מוות וימלט משחיתותם, אחרי זה בא יורדי הים באוניות. עכשיו יורדי הים באוניות מסומן על ידי המסורה כנונים, בנונים הפוכות, שעליהם אמרו חזל בברי בנסוע אהרון, זו פרשייה בפני עצמה שאין זה מקומה, נכון? כאילו סימון של מה שחוקרי המקרא קוראים עריכה, כאילו זה משהו שבא ממקום אחר. ואני באמת חושב שיורדי הים באוניות בא ממזמור אחר כללי על יורדי ים ועל מצוקותיהם ועל הצרה מסערה בים. אבל משורר תהילים לקח את זה והביא את זה והתאים והכניס את זה הנה. זה בית כפול בגודלו כמעט לעומת הבתים האחרים. יורדי הים באוניות עושה מלאכה במים רבים, הם ראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה ויומר, ויעמד רוח שערה ותרומם גלה ויעלו שמיים ירדו תאומות נפשם ברעה תתמוגג יחוגו וינו כשיקור וכל חוכמתם תתבלה, ויצעקו אל השם בצר להם כמו בראשון. תסתכלו שהוא מסמן את זה, הוא קורא את הבראשון אומר ויצעקו ובאחרון, ממצוקותיהם יוציאם דומה לראשון, יצילם יוציאם, בשני האמצעים יש ויזעקו ויושיאם. יקם שערה לדממה ויחשוג עליהם וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, וירוממו בקהל עם ומושב זקנים יעללו. תשעה פסוקים, זה בית גדול. אמרתי לכם בתחילה, ממזרח ומערב, מצפון ומים, רומז לים. לא היה אף פעם קיבוץ גלויות דרך ים, רק בדורותינו אלה. ובדיוק אלה הניצולים משני הבתים האמצעיים הם שהגיעו באוניות ההן. אז אחרי פעם אחרי שלימדתי את זה באחד המקומות, שלחה לי מישהי גלויה עם תמונה ממוזיאון הפלמ"ח, אוניית מעפילים, הפסוקים האלה כתובים בצד. יש עוד אנשים שהבינו שעל זה המזמור הזה מדבר. מה הם ימצאו במחוז חפצם, אלה תועי המדבר ויורדי הים הניצולים, מה הם ימצאו? ישם נערות למדבר ומוצאי מים לצמאון, ארץ פרי למלאכה מרעת יושבי בה. יש משהו יותר ברור מזה? איך נראתה הארץ? יעשה מדבר לאגם מים וארץ צייה למוצאי מים, ויושב שם רעיבים ויכוננו עיר מושב, ויזרעו שדות ויתו חרמים ויעשו פרי תבואה, ויברכם וירבו מאוד ואין טעם לא ימי. המהפכה החקלאית הציונית, הכל כתוב כאן. זה כתוב בלשון של כרזות של קרן קיימת, אבל הכרזות האלה הרי באמת באו מפה. ואז בא הבית האחרון. יש שבעה בתים במזמור, הבית הפותח שצובע את כל המזמור בקיבוץ גלויות, שבלעדיו אי אפשר להביא, בלעדיו זה כל מיני צרות אחרות. אבל הבית הראשון מעצב את המזמור. ארבעה בתים, שניים שהם ארבעה, אלה שהלכו בדרך קיבוץ הגלויות ואלה שלא הלכו, באמצע, ושני בתים בסוף. אחרי שדות וקרמים ופרי תבואה ועיר מושב, ויברכם וירבו מאוד. בא וימעטו וישוחו מעוצר רעה ויגון. הוא לא מסביר מה זה עוצר רעה ויגון, אבל וימעטו זה ברור, וישוחו זה דיכאון. ושוב יש לנו נפוחה. יש לנו באמת על הפסוק הבא יותר מרמז. שהופך בוז על נדיבים ויתאם בתוהו לדרך. אובדן דרך של מנהיגות. נדיבים הם שרים ומנהיגים. באיוב פרק י"ב יש רשימה שלמה של מנהיגים שכשלו ונפלו. איוב מקונן על זה, סועק על זה, מוחה על זה, זה מרגיז אותו. והוא אומר מתת זין, אמו עוז ותושייה לא שוגג ומשגה, מוליך יועצים שולל ושופטים יעולל, מוסר מלאכים פיתח, מוסר זה חגורה שמלמדים במוסר. מכות אני מתכוון. ויאסור אזור במותניהם, מוליך כהנים שולל ואיתנים יסלף, מסיר שפה לנאמנים בטעם זקנים ייקח, שופך בוז על נדיבים ומזיח אפיקים ריפה. יועצים, שופטים, מלאכים, כהנים, איתנים, נאמנים, זקנים, נדיבים, אפיקים, יש כינויים שונים למנהיגים הגדולים, לחזקים. שופך הבוז על נדיבים זה קיצור, כמו אם יורדי הים באוניו, שזה קיצור של איזה מזמור אחר, גם זה כאן קיצור של יחידה שלמה. מגלה עמוקות מיני חושך ויוציא לאור צלמה, ויוצא לאור צלמה ומסגיל לגויים ויבדם, שוטח לגויים וינחם, מסיר לב ראשי עם הארץ ויתאם בתוהו לא דרך. אם אששו חושך ולא אור ויתאם כשיכור, אז שופך בוז הנדיבים ויתאם בתוהו לא דרך, זה קיצור של יחידה שלמה באיוב י"ב. וכך אני חושב שזה נכון במקומות האחרים של הנונים ההפוכות האלה. כך אמרו חז"ל, רמזו לנו חז"ל לפחות, שזה לא מקומו, שזה לא מקומו המקורי. שופך בוז על נדיבים ואתם בתוהו לא דרך, אם כן הצרה האחרונה שבמזמור, התמעטות ודיכאון, שליטת רעה ויגון, אובדן דרך של מנהיגות, של מנהיגים. ויסגב אביון מעוני וישם קצון משפחות. מי לא מכיר אחד פליט שואה, אחת פליטת שואה, באו, התחתנו, והיום צריך אולם גדול מזה כדי להכיל את כל עדר הצאן של המשפחה. כשעושים שמחה משפחתית, כשמזמינים את כולם, צריך מקום גדול. וישם כצאן משפחות. זה כנגד וימעטו וישר. וכנגד אובדן דרך של מנהיגים יראו ישרים וישמחו וכל עוולה קפצה פיה. מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק בכל ליל עצמאות היה פותח בשני הפסוקים האלה, יראו ישרים וישמחו וכל עוולה קפצה פיה, מחכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. היה אומר שלהתבונן חסדי השם לא מספיק להיות צדיקים, צריך להיות ישרים. והיה מתחיל עם הנציב של מה זה ישרים ומה ההבדל בין צדיקים לישרים. המורי ורבי הרב צבי יהודה הניח כנראה שכולם קראו את המזמור והבינו אותו. מה לעשות, אני התפללתי את המזמור הזה מנעוריי, אבל יש פער בין להתפלל ולבין להבין, זה לא אותו סוג של קריאה. וכבר ראיתי, כבר שמעתי את השיחות של הרב צבי יהודה, אבל ביום, ערב יום העצמאות לפני, כבר היינו בלון שבות, אני חושב תשל"א, לפני 41 שנה, אם אני לא טועה. אולי תשל"ב, אבל נדמה לי שזה היה תשל"א. אמר לי הרב עמיטל זיכרונו לברכה, ביואל תן שיעור לחבר'ה פה, לא נשאר אף אחד היום, שלא שיהיה משהו. אמרתי הזדמנות, טוב נלך, נלמד מזמור ק"ז. פעם ראשונה שלימדתי מזמור ק"ז ופעם ראשונה שקראתי אותו, היינו קריאה של אמנה. כשאתה צריך ללמד, אז אתה לא מספיק לשיר, אתה צריך ללמד. אמרתי, ריבונו של עולם, איך לא הבנתי את המזמור הזה אף פעם? איך התפללתי אותו ולא הבנתי מה אני אומר? ומאז אני מלמד אותו. מזמור ליום העצמאות. קבעו אותו הרב הרצוג והרב עוזיאל בפתח תפילות יום העצמאות. מריצים אותו בחזנים, נכון? עודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו. מי חכם ישמור אלה יתבונו חסדי השם. נו באמת, איך אפשר ככה? אני לא יכול בלי פסוק פסוק. אחרי שאני אומר את המזמור הזה, אני צריך חצי שעה לנוח. אי אפשר. אמר לי פעם איזה בחור מתלבט על על הקצוות, על בחור חילוני שניסה להתקרב והלוך וחזור. אמר לי, איך אתם מסוגלים להתפלל שלוש פעמים ביום? לדבר עם אלוהים שלוש פעמים ביום? איך אפשר? מה, אנחנו שגירות לשון, ברור. אני כן מחזיק נעטיבותה לרשאי, דכמעט הלמודים, קרה מנפשי. אנחנו כבר רגילים, אנחנו פשוט רגילים. אבל מי שבחור אמיתי שבאמת מבקש את השם שלוש פעמים ביום לדבר איתו ככה, זה קשה, זה קשה, זה קשה. אני חושב שאת המזמור הזה צריך לומר פסוק פסוק, חזן קהל, ואז לתת שיחה ליום עצמאות לפני ברוך. כל אלה שיש להם ספקות על הלל ועל ברוכה ועל יום ועל לילה, תגידו רק מזמור קופזיים, מספיק. תצאו ידי חובה מינימלית, אחרי זה כל הוויכוחים, חבל. תגידו מזמור קופזיים. פסוק פסוק, בהבנה מה אומרים. וואו. אז זה מזמור שנכתב ליום העצמאות. וככה אני חושב שצריך לקרוא אותו, אי אפשר לקרוא אותו אחרת. ואני רוצה לסיים במשהו, עוד משהו של קיבוץ גלויות. יום אחד תפסתי שיש מקבילה של יהודי אתיופיה לאל הציפור של ביאליק. שהציפור של ביאליק שואל אותה, מה שלום החי בציון? אחרי חצי שנה היא באתיופיה. שלח לי יוסי לשם את מפת נדודי החסידות. הן עוברות פה את הארץ בצוואר הבקבוק הזה שרואים אותו. 500 אלף חסידות בשנה, פעמיים הלוך וחזור. ו-500 אלף חסידות זה רק פרומיל. יש 500 מיליון ציפורים שעוברות פה פעמיים בשנה. אין דבר כזה בכל העולם. אז ביאליק נשא את עיניו אל הציפור. שלום רב שובך ציפור הנחמדת מארצות החומל חלוני. אל כל איך כי ערב מנפשי חלטה בחורף ועוזבך מעוני. זמרי ספרי ציפורי היקרה מארץ מרחקי מפלאות, גם שם בארץ החמה היפה תרבנה, הראות, התלאות, התיסאי לי שלום מאחי בציון, מאחי הרחוק עם הקרוב. הוא מספר לציפור מה קורה שם בארצות רוסיה, ושואל אותה מה קורה בארץ. מה שלום הירדן ומימה והבהירים ושלום כל הירים הגברות. מה שלום השרון, גבעת הלבנה, הלבנון. ויהודי אתיופיה, כשהיו מגיעות החסידות, היו עושים להם קבלת פנים, כי הם עברו בירושלים. איך הם ידעו? איך הם ידעו? איך הם ידעו? וואו. שימלה שימלה הגרצ'ן ירוזלם דהנה, מה שלום ירושלים. אז כשהם שרים את זה פה, הם כבר שרים את זה, כן, יהודי אתיופיה ששאלו לארץ, האם ירושלים אותנו עוד תזכור. זה כבר יהודי שעלה מאתיופיה, אין, אבל כבר יודע להגיד דברים כאלה. שם הם רק ידעו להגיד חסידה חסידה לבנת כנף, בשרי בשלום העיר בשלום ירושלים. עשו קבלת פנים לחסידות, פשוט מה. כתבתי כאן שלפעתי מזרח קדימה יכולים לשיר רק יהודי המערב, ויהודי בבל נשאו את עיניהם אל השקיעה ולא אל הזריחה. כי שם במערבה, במערבה אמרי, כשפרט גואה אמרו, זה סימן שבמערבה ירדו כשמו. אבל מה, איזה קשר חזותי היה ליהודי רוסיה וליהודי אתיופיה ותימן עם, עם ארצם, ארץ אבותיהם? רק דרך הציפורים. שמתי על כנפי החסידה, החסידות האלה, את ציפיות ה... ציפור הנפש, הוא קרא לזה יוסי לשם, את געגועי הכיסופי הגאולה של יהודי רוסיה אל הציפור של ביאליק, ואת יהודי אתיופיה שהקשר היחיד שלהם עם הארץ היה דרך החסידות האלה. מדהים איך הם ידעו את זה. ואז מצאתי עוד שיר של חיים נחמן שנקרא ותנפנף החסידה, הרבה פחות ידוע. החסידה היא כמובן הציפור, והחסידה בשבילו זה כנסת ישראל, והוא שואל את החסידה, ותנפנף החסידה כנפי הקלות, ואתה הופעת שוט ותת הכלכלות, למה עזבת ארזים לנוע? ענה וענה, אוי בעלת כנפיים, האם ירדוף אחרייך הנץ? הנשר, הפרס, הנץ האוזנייה, הכולם כולם, בבשריך ענייה ישלחו ציפורן ושן. כל אחד לקח משהו ממך, והוא עושה את החשבון עם ריבונו של עולם על, על כנסת ישראל, הציפור המעונה הזאת והנרדפת. בסוף הוא כותב כך: אך למה באבים שת פיך ותידומי, החץ רווה קשת אף את, צייד ירה בה חץ. ותצרח החסידה במרורים תמרורים, ותנופץ עם קולה אל ראשי הצורים, וינופץ כמוה הלב, החסידה תפרפר תתבוסס בדמה, והקליבי לב אחד להמה מהמה, כי גדול כי נורא הכאב. האיש הזה כן חש את השואה. החסידה הזאת היא כנסת ישראל שנופלת, מתבוססת בדמה, כי צייד ירה בך, היא כבר לא חוזרת אל הארץ החמה היפה, אל ארץ הירדן והשרון. ומול זה שמתי את מסע לארץ ישראל, כי שם האמא מתה בדרך. זה אתם מכירים, נכון? היי, הרח, משגיח, מיה, נכון? אתם מכירים את זה. אמי מבטיחה לאחי הקטנים עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים, מאמץ אחרון לפני ירושלים. אור ירח, החזק מעמד, שק האוכל שלנו, אבל טעו במדבר בשום הדבר. המדבר לא נגמר, יללות של תנים, ואיני מרגיעה את החי הקטנים, עוד מעט, עוד קצת, בקרוב ניגאל, לא נפסיק ללכת לארץ ישראל. ארץ ישראל זה כבר ביטוי של פה, הם ידעו להגיד רק ירושלים. ובלילה תקפו שודדים בסכין גם בחרב חדה במדבר דמימי הירי הרידי. האמא מתה בדרך בהתנפלות של שודדים. זה שמתי מול החסידה המנופצת של ביאליק. ואז ממשיך, השיר הרי ממשיך, בירח דמותה של אמי מביטה בי אמא אל תעלמי, לו הייתה לצידי היא הייתה יכולה לשכנע אותם שאני אבדי. זה כבר יהודי אתיופיה שהגיעו הנה, שהם כבר יודעים שיש בעיות. אז לזכרם של כל אלה, עוד מעט, עוד קצת יתגשם החלום, עוד מעט נגיע לארץ ישראל, עוד מעט, עוד קצת להרים רגליים, מאמץ אחרון לפני ירושלים. זהו, בחסדי השם אנחנו, חברי הכנסת הדתיים לא אהבו את זה, אבל זה ברוך השם שזה ככה, שאי אפשר להגיע ליום העצמאות בלי יום השואה ויום הזיכרון חללי צה"ל בהפרש של שבוע. זה ממש משמע. זהו, יש פה עוד הרבה דברים ושירים שחלק כבר לא מכירים. זה המהדורה החדשה שיצא לפני שנה בידיעות, שהמהדורה היא שנה שהוצאתי בעצמי, למי שיש ולמי שאין, אז יש אפילו לרכוש את זה. יהיה רצון שנהיה ראויים.